שלום לכולם. בשיעור הזה אנחנו פותחים בעזרת השם סדרה נוספת במסגרת הלימוד שלנו את ענייני יורה דעה, ונושאים פנינו אל הלכות סתם, ספר תורה ותפילין. הלכות תפילין נזכרות בשולחן ערוך אור החיים, כאן ביורה דעה הלכות ספר תורה ומזוזה. רוב ההלכות שבשולחן ערוך בסימנים האלה נוגעות לסופרי סתם, הלכות שקשורות לעיבוד הקלף, לכתיבה, לאותיות, דברים שכאמור לא נוגעים לרוב רוב עמך בית ישראל, ולכן מטבע הדברים לא נתייחס לנושאים האלה, אלא נבקש משלושה או ארבעה שיעורים לדלות את העניינים המרכזיים שבהם כל אדם נתקל, כל אדם פה ושם רוצה לרכוש תפילין, מזוזה, ומתעוררות שאלות שונות גם לגבי הצרכן והאדם הפרטי, ובשאלות האלה בעזרת השם נדון בשיעורים הקרובים. את שני השיעורים הראשונים אנחנו מקדישים בעזרת השם לסימן הראשון בהלכות סתם בשולחן ערוך, סימן ריש עין ביורה דעה. ואף שמדובר על סימן קצר מאוד, שני סעיפים בסך הכל, יש בו שתי שאלות הלכתיות מאוד מאוד מעניינות, במידה רבה גם מעשיות, וכאמור את שני השיעורים האלה נקדיש לסימן הזה. את השיעור היום, הנושא של סימן ריש עין, אותו סימן שבו אנחנו עוסקים בשולחן ערוך, הוא מצוות כתיבת ספר תורה. והיום בעזרת השם נדון במצווה הזאת, בפרטיה, בגדריה, ובעזרת השם בשיעור הבא נלמד על ההיתר או הפטור למכור ספר תורה. גם הוא נזכר כאן בקצרה. העניין הזה של מכירת ספר תורה נוגעת גם להלכות שונות באורח חיים, ועל זה בעזרת השם נדבר בפעם הבאה. כאמור, אנחנו עוסקים היום במצווה לכתוב ספר תורה. מלך ישראל מצווה לכתוב לו ספר תורה, כפי שנאמר בחומש דברים בפרשת שופטים, והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד לראה את השם אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. הפרק השני במסכת סנהדרין עוסק במצוותיו של המלך, ושם שנינו במשנה, וכותב לו ספר תורה לשמו, יוצא למלחמה מוציאה עמו, נכנס ומכניסה עמו, יושב בדין היא עמו, מסבי כנגדו, שנאמר והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. אם כן, מלך ישראל לא יכול לזוז אפילו רגע אחד בלא ספר התורה, והספר מלווה אותו בכל מקום שאליו הוא פונה. והנה בסוגיה שם, כאמור בפרק השני במסכת סנהדרין, דף כף א', מצינו חידוש בגמרא, אמר רבא, אף על פי שהניחו לו אבותיו, לאדם ספר תורה, מצווה לכתוב משלו, שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. אם כן, רבא מחדש שכל אדם מישראל נדרש לכתוב ספר תורה, ובאמת אביי ישע בגמרא ממהר להקשות, הרי במשנה כתוב בפירוש שמלך ישראל מצווה לכתוב לו ספר, ולא כל אדם. ובאמת הגמרא מסבירה, נכון, יש הבדל בין אדם פרטי לבין מלך ישראל. מלך ישראל מחויב לכתוב שני ספרי תורה. כלומר, כל אדם מישראל מחויב לו ספר תורה, אלא שהמלך מחויב לא רק ספר תורה אחד, כמו כל אדם מישראל, אלא לכתוב שני ספרי תורה. ומניין לנו שכל אדם מישראל באמת מצווה לכתוב ספר תורה? המקור לזה, כפי שציטטנו מקודם מן הגמרא, מן הפסוקים בפרשת וילך, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, וכאן למדנו שכל אדם מישראל מחויב לכתוב לו ספר תורה. אמנם הפסוקים מדברים על השירה, אבל מן הגמרא במסכת נדרים בדף למד ח' לא נעיין בכל הסוגיה, נמליץ לעיין ברן שם, או לחילופין בפירושו של הרש"ר הירש על הפסוק הזה בפרשת וילך, שמסבירים על פי פשוטו של מקרא, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. הפסוק לא מלמד דווקא על שירת האזינו שנזכרת מיד לאחר פרשת וילך, אלא השירה כאן באמת מתייחסת לכל התורה כולה. זהו הנושא של הפסוק הזה, לקראת סיומה של התורה, התורה כולה מכונה שירה, כך כאמור מפרש הרש"ר הירש שם על פי הר"ן. מצד שני, יש לומר שעל פי פשוטו של מקרא, כמו שכתוב למשל ברש"י התורה שם, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, משמע בפשטות שמדובר דווקא על שירת האזינו. ובאמת הרמב״ם בהלכות ספר תורה וגם בספר המצוות, הלכות ספר תורה פרק ז' הלכה א', כותב הרמב״ם, מצווה תעשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה. כלומר, כתבו לכם תורה שיש בשירה זו, לפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות. מלשון הרמב״ם משתמע שבאמת עיקר המצווה הוא דווקא בשירת האזינו. חובה על כל אדם לכתוב לעצמו את שירת האזינו, אלא שהיות שאנחנו לא כותבים את התורה פרשיות פרשיות, לא כותבים סתם פרשייה מן התורה, אלא כותבים את כל התורה כולה ביחד, ממילא כדי שיחזיק אדם אצלו את שירת האזינו, שהיא התמצית והיא העיקר, הוא נדרש לכתוב את כל חמישה חומשי תורה, ולא ספק הבנה קצת משונה, אבל זו פשטו דברי הרמב״ם, והשגתריה בסימן סימן למדלד כבר מתלבט באמת האם זו כוונת הרמב״ם. השגתריה מנסה לבחון את הרמב״ם, מעלה כל מיני שאלות, למשל אדם שהיה לו ספר תורה וקרא איזשהו רטיבות, חצי מהספר נמחק, נשארה רק פרשת האזינו, שואל השגתריה, לפי הרמב״ם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? כי יש לו כבר את השירה ביד. טוב, בלי להיכנס לכל הפלפולים האלה שמאוד אופייניים לשגתריה, ברור שההבנה הזאת היא הבנה מחודשת. אבל כך או כך, מהפסוק הזה בפרשת וילך, למדו חזל שיש מצווה לכתוב ספר תורה, ומעניין, כאמור, סוף פרשת וילך, לקראת סוף התורה, במניינו של בעל ספר החינוך, המצווה הזו, מצוות כתיבת ספר התורה, היא המצווה התרי"ג, המצווה האחרונה שבין תרי"ג מצוות, המצווה האחרונה שבתורה היא המצווה לכתוב ספר תורה, ובאמת ניתן לחשוב שהמצווה הזאת מהווה איזשהו סיכום, לאחר שלמדנו את כל חמישה חומשי תורה, כמעט עד לפרשת האזינו, מעתה מצווה התורה, ראוי לכל אדם מישראל שיכתוב לו ספר תורה. אז זהו כאמור מקורה של המצווה הזאת. מה העניינה של המצווה? מה גדר המצווה הזאת לכתוב ספר תורה? כאמור, לשון הגמרא, לשונו של רבא בגמרא שם בסנהדרין, מצווה לכתוב משלו, וגם הרמב״ם שקראנו מקודם מעתיק את לשון הגמרא ואומר, מצווה תעשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. משמע כאמור שהמצווה היא דווקא בכתיבה. אם אמנם כך, המצווה היא לכתוב ספר תורה, מתבארות בין הקהל שתי הלכות. האחת שם בגמרא במסכת סנהדרין, גם את זה קראנו מקודם, רבא בא לומר שאדם אינו יוצא ידי חובה בספר תורה שירש מאבותיו. מדוע? ואבא שלי היה ספר תורה, הלך לעולמו, הספר עבר אליי בירושה, למה אני צריך לכתוב ספר חדש? אומר רבא, לא, חובה על כל אדם מישראל לכתוב. אם המצווה היא באמת בכתיבה דווקא, מובן מדוע לא יוצאים ידי חובה כאשר יורשים את הספר, אלא כל אחד נדרש ספר מיוחד משלו. אז זו הלכה אחת. והסוגיה השנייה בשס שקשורה לענייננו היא הגמרא במנחות בדף למד, ושם למדנו, אמר רבי יהושע בר אבא, אמר רב גידל אמר רב, הלוקח ספר תורה מן השוק כחוטף מצווה מן השוק, כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני. הוא מסביר רש"י שם, כחוטף מצווה, מצווה עבד, אבל אי כתב הווה מצווה יתרת פי. כלומר, מי שקונה ספר תורה מן המוגמר, נחשב כאילו הוא חוטף מצווה, כאילו עושה אותה כלאחר יד, מהר מהר רק כדי לסיים. לכן המצווה של כאילו קיבלה מהר סיני, היא דווקא כאשר כותבים בפועל את הספר, כך מסביר רש"י, כאמור, היות שעיקר המצווה בכתיבה, לא מספיק לקנות את הספר. ואם כן, גדר הדין הזה שהעיקר הוא לכתוב, אני מקריא מדברי התורה תמימה שם בפרשת וילך, אני חושב הגדרה מאוד קולעת, אבל יש לומר לכוונה אחרת במצווה זו, והיינו שבדיוק אמרו חז"ל, מצווה לכתוב ולא לקנות, משום דמעיקר המצווה הוא שיתרבו הספרים בעולם, מפני שעל ידי זה יגדיל תורה. כלומר, יש מצווה מיוחדת לכתוב עוד ספר ועוד ספר, הספר המיוחד, אולי היינו אומרים האות המיוחדת לכל אדם, כל אדם כותב ספר תורה מיוחד וחדש עבור עצמו, ובכך כאמור, אנחנו מרבים תורה ומגדילים את התורה בעולם, כך עולה מן הסוגיה, וכך מסביר את הדברים בעל התורה תמים. אלא שלכאורה, מעיקר הדדינה פירחה. הגמרא עצמה במסכת מנחות שקראנו לפני רגע, ובלשונו של רש"י, המצווה היתרה, המצווה המהודרת היא, כאשר אדם כותב בעצמו, אבל גם מי שקונה ספר תורה מן השוק מדאורייתא, קיים את המצווה. כלומר, עדיף שיכתוב בעצמו, אבל משמע בפשטות מן הגמרא, אם אנחנו מבינים את הביטוי החוטף מצווה, שכן, יש כאן מצווה. ולכן, באמת, דווקא מן הגמרא הזאת במנחות, יוצא שאין עניין שאדם דווקא יכתוב במו ידיו, או פוסקים דנים הרבה, האם צריך שליחות במצווה הזאת. כלומר, מי שלא ממש יודע לכתוב, האם הוא צריך למנות ממש שליח שיכתוב עבורו, אבל ככה או ככה, אתה רואה מן הגמרא כאמור שהמצווה היא לאו דווקא בכתיבה, אלא בהחלט יכולה להיות גם בקנייה, ובחידושי השפת אמת, שם על הסוגיה במנחות, מתלבט בדיוק בנקודה הזאת. כלומר, שעיקר המצווה היא לכאורה הכתיבה, אבל דווקא הסוגיה כאן אומרת שבפועל אפשר לצאת ידי חובה גם בקנייה של ספר. ובאמת, ניתן לומר שישנו מוקד אחר במצווה, לאו דווקא הכתיבה, אלא עצם העובדה שבבעלותו של אדם יש ספר תורה. וכאמור, לכתחילה ראוי לכתוב בעצמו, אבל ברור שיש מצווה גם בהחזקה של ספר תורה. והיה בדעתי אולי לומר, אני יודע שזה וורט באלמה, אבל בכל זאת, העולם הקנייני, עולם הנכסים שאנחנו מחזיקים בבעלותינו, לצערנו, הרבה פעמים שובה אותנו, הרבה פעמים תופס אותנו. כל הזמן אדם חושב, איזה רכב יש לי, איזה בית יש לי, מה קניתי ומה לא קניתי וכמה כסף יש לי. בין כל הדיני ממונות האלה, בין כל הנכסים האלה שאתה מחזיק, ראוי לאדם שיחזיק גם ספר תורה. שגם זאת יהיה חלק מהבעלות שלך, שאת הייתי אומר, את היצר הקנייני שלנו נוציא לא רק על חומרנות העולם, אלא נוציא גם על ספר תורה, וזה כאמור הצעה בלבד. השאלה הזאת, האם עיקר המצווה הוא בכתיבה או בהחזקת הספר בפועל, בא לידי ביטוי בדיון מאוד מעניין בין הפוסקים האחרונים, דיון שיש לו גם חשיבות מעשית גדולה. רבי אברהם חיים שור היה מחכמי גליציה במחצית הראשונה של המאה ה-17, והוא חיבר פירוש תורת חיים על חלק מן המסכתות בש"ס, ובחידושיו, בחידושי תורת חיים על סוגייתנו בסנהדרין בדף כ"א, הוא כותב כך: ונראה דיחיד הכותב ספר תורה לעצמו, ונותנה לבית הכנסת לקרוא בה בציבור ומקדישה, לאו שפיר כאביד. וכיוון שמקדישה, הרי היא של הקדש ולא שלו היא, ושוב אינו יוצא בידי חובתו. דלכם כתיב שלכם באינן, כדי אשכחן בארבעת המינים, שאין אדם יוצא בשל חברו, כתיב בהוא ולקחתם לכם. התורת חיים דורש בעלות גמורה על הספר. מי שכתב ספר תורה, אבל הקדיש אותו לבית הכנסת, בעצם הספר יצא מרשותו ועבר לרשות בית הכנסת, ושוב הוא אינו מקיים את המצווה. הוא מדגיש את תורת חיים, ולייקה למיימר דה בכתיבה לחוד דל ימילתא, דחיוון דה כתב לעצמו ספר תורה יצא ידי חובתו וסגלי, אף על גב דה מקדישה בתר הכי. זה אינו. דה יחיד שכתב ספר תורה לעצמו, ואחר כך נאבדה, פשיטה שצריך לכתוב לו ספר תורה אחרת. אומר התורת חיים, אילו היית מקצין את ההבנה שהמצווה היא בכתיבה, אז זו מצווה חד פעמית. פעם אחת בחייו אדם כתב, או מינה שליח לכתוב עבורו ספר תורה, ודי. קיים את המצווה, כתב ספר תורה, ועכשיו יכול להקדיש אותו לבית הכנסת. הספר תורה אולי הלך לאיבוד, זה לא משנה. פעם אחת בחייו קיים את המצווה וכתב ספר תורה. אם כן, התורת חיים דוחה את ההבנה הזאת. הוא אומר, לא נכון. המצווה היא להחזיק בבעלותו ספר תורה, ולא מספיק שפעם אחת בימי חייו אותו אדם כתב ספר, ולכן כאמור להלכה, מי שמקדיש את ספרו לבית הכנסת לא יצא ידי חובה, כך מכריע התורת חיים. הפתחי תשובה על השולחן ערוך בסימן שלנו, יורד דעה סימן ריש עין, מצטט מדבריו של רבי יונה לנדסופר, חיבר את הספר בני יונה. רבי יונה לנדסופר, תלמיד חכם מפראג שנפטר בקיצור ימים ושנים, ואף על פי כן הספיק לחבר כמה וכמה ספרים שתפסו מקום מאוד חשוב בהלכה, ובין היתר הספר בני יונה שעוסק בהלכות סתם. על כל פנים, הבני יונה חולק על החידוש הזה של התורת חיים וקובע. ואין בספר בני יונה מהגאון מוערר יונה לנדסופר שחולק עליו, כלומר חולק על התורת חיים וסופר, דאם נאבדה ממנו והיא מצויה באיזה מקום שיוצאים מדי מצוות ואתה כתבו לכם. ואפילו אם נקראה או נשרפה, קרוב הדבר שיצא ידי מצוותה של כתיבה. ומכל שכן, אם הקדישה די יצא, דמסתמה לא הקדישה, אלא שתהיה מיוחדת לקריאת הציבור, אבל מצוות הכתיבה ישתער לעצמו. אם כן, הבני יונה מקבל בדיוק את אותה הבנה שדחה התורת חיים, ואומר, מי שהקדיש את ספר התורה יצא ידי חובה. אדם פעם אחת בימי חייו צריך לקיים את מצוות הכתיבה, לכתוב ספר תורה, ומעטה ואילך, שיעשה בספר מה שהוא רוצה, יכול להקדיש אותו לבית הכנסת, ואפילו אם חלילה הספר הלך לאיבוד, המצווה עדיין נשארת אצלו. הוא כתב פעם אחת ספר תורה, וכאמור זו בדיוק המחלוקת, האם המחלוקת היא בכתיבה או בהחזקה. נקודה נוספת שקשורה לעניין הזה, האם זה כתיבה או החזקה, מביאה פתחי תשובה להלן בהמשך הדיון שלו שם, מה קורה כאשר רצו להפתיע האדם, לתת לו מתנה, ומדין זכין לאדם שלא בפניו, וקנו לו ספר תורה. כלומר, ספר מיוחד בשבילו, הלכו לסופר, הסופר כתב במיוחד עבור רובן, אלא שרובן לא היה מעורב פה בכל התהליך. ובסוף התהליך בא מישהו, הוא בזכין לאדם שלא בפניו, זיקה לו את הספר. אם נאמר שהמצווה היא להחזיק ספר תורה, ברור שהוא יצא ידי חובה, כי עכשיו יש לו ספר תורה. אם נאמר שהמצווה היא לכתוב בפועל, כל העניין הוא שאדם יהיה שותף, שאדם יהיה מעורב בקיום המצוות. אם הלכו ואת הכל עשו שלא בידיעתו ורק זיקו לו בסוף את הספר, הדעת נותנת שלא יצא ידי חובה. כמו שאמרתי, המחלוקת הזאת בין התורת חיים לבין הבני יונה היא מחלוקת מאוד חשובה הלכה למעשה, משום שרוב האנשים שבאמת זכו ויש להם ספר תורה, מעדיפים שלא לשמור את הספר בבית, אלא תורמים אותו לבית הכנסת הקרוב. ובאמת בעולם של חושן משפט, הרבה פעמים לצערנו מתעוררים סכסוכים, אודות הבעלות על ספרי תורה, יש הרבה מאוד תשובות של מסע ומתן, ספר תורה, הוא קדש לבית הכנסת, הוא קדש לעולם, הוא קדש רק לזמן, מה לעשות, אדם עבר דירה, רוצה להוציא את הספר מבית הכנסת, הגבאים לא מסכימים. העולם מלא מלא בסיפורים כאלה על בעלות על ספרי תורה שהופקדו בבית הכנסת, אבל כאמור אנחנו לא עוסקים כאן בדיני ממונות וגם לא בדיני הקדש, אלא בהלכות מצוות כתיבת ספר תורה, ובמחלוקת הזאת האם כאשר אדם מקדיש את הספר לבית הכנסת, הוא בעצם גורע מן המצווה של עצמו. באחרונים בדרך כלל ההנחיה וההדרכה היא שלא להיכנס לכל המחלוקת, ולכן גם מי שרוצה להעביר את ספר התורה לבית הכנסת, שלא יקדיש אותו, שלא ייתן אותו במתנה גמורה, אלא רק בהשאלה. אני מקריא למשל את סיכומו של הרב עובדיה יוסף, יש תשובה בשו"ת יביע עומר חלק זין, תשובה לרב יעקב רקובסקי, שימש שנים רבות כרב המרכז הרפואי הדסה עין כרם, וכותב הרב עובדיה, לקראת יוזמת כתובות תורתו, להכניס ספר תורה לבית החולים הדסה, מעונו והונו, אם יוכל להקדישו הקדש עולמי, או רק להפקדו בבית החולים על מנת שישאר ברשותו. זו הייתה שאלתו של הרב רקובסקי, רב המרכז הרפואי הדסה. ומסכם הרב עובדיה, נראה להלכה, שמכיוון דאיקא עיקולי ופישורי בהי מילתא, בוודאי שהנכון הוא שיאמר בפירוש שאינו מקדישו לציבור, אלא הוא רק מפקידו בתורת פיקדון בבית הכנסת, כדי לזכות בו את הציבור של בית הכנסת בקריאת התורה, וכן אנו נוהגים לכתוב במפורש בתוך התיק של ספר התורה, שהספר תורה הזה הוא של פלוני אלמוני שהופקד בבית הכנסת, על מנת שיוכל הוא או בא כוחו להוציאו משם ולהניחו מכל מקום שירצה. וכן הצעתי אמונה לכבוד תורתו לעשות כן, נישא ברכה מאת השם ובכל אשר יפנה ישכל ויצליח, בברכת התורה עובדיה יוסף סמך תת. אם כן, זו ההנחיה הרווחת בין הפוסקים, שלא להקדיש את הספר הקדש גמור, אלא רק להשאיל אותו לשימוש הציבור בבית הכנסת. רק לסיום העניין הזה אני רוצה להזכיר שהתורת חיים שהקראנו מקודם, השווה בין הבעלות על ספר התורה לבין דין לכם משלכם שבארבעת המינים. כמו שארבעת המינים חייבים להיות בבעלותו של אדם, כך גם ספר התורה חייב להישאר בבעלותו. מעניין שהוא לא מזכיר את זה, אבל בראשונים, הרמב"ן במסכת סוכה, במלחמות בדף ד' עמוד ב' באלפס, אגב דיון לגבי כתיבת ספר תורה לשמו, הרמב"ן מזכיר את סוגייתנו בפירוש שדין לכם משלכם אינו נוהג בספר תורה. מפורש ברמב"ן שלא כדברי התורת חיים, וזה לכאורה קושייה גדולה. על כל פנים האחרונים מאוד נהנו לפלפל בחידוש הזה, למשל יש דיון גדול שהמנחס חינוך במצוות תפריש י' ג' ואחרים, דנו בו בהרחבה רבה לגבי ספר תורה של שותפים. האם אדם, שני אנשים, אף אחד מהם לא יכול לקנות לבד ספר תורה, אבל הם מחליטים לקנות ביחד ספר. האם קיימו את המצווה או לא? אם צודק התורת חיים שיש כאן דין לכם משלכם, ארבעת המינים לא יוצאים בשותפות. צריך בעלות פרטית. אם לומר שאין כאן דין לכם משלכם, אלא רק שיש ספר תורה אישי לאדם, אולי יכול להיות ששני אנשים שקנו ספר בשותפות יצאו ידי חובה. על כל פנים לפנינו חקירה עקרונית בגדר הדין הזה, האם המצווה היא בכתיבה או בהחזקת הספר. אלא שנראה שבחקירה הזאת אין די, משום שעדיין לא הגענו אל השאלה הגדולה, הנושא המרכזי בסוגיה הזאת של מצוות כתיבת ספר תורה, וזהו חידושו של הראש. במהדורות התלמוד המקובלות של מסכת מנחות נתבסו בסוף המסכת הלכות קטנות של הראש. קובצי הלכה בעניינים שונים, הראש רבנו אשר, כמובן מעטר את כל אחת ממסכתות השס, במהדורות המקובלות של שס וילנה, הראשון, דברי הראשונים, הפוסק הראשון שמוזכר לאחר סיום התלמוד הוא תמיד הראש, וכאמור הלכות קטנות של הראש על עניינים שונים נמצאות במסכת מנחות. ובכן בפתח הלכות ספר תורה של הראש, הוא עוסק במצוות כתיבת ספר התורה, ושם מחדש חידוש עצום. כותב הראש כך, וזהו, כלומר כל המצווה הזאת של כתיבת הספר, זהו בדורות הראשונים שהיו כותבים ספר תורה ולומדים בו. אבל העידנה, שכותבים ספר תורה ומניחים אותו בבתי כנסיות לקרות בו ברבים, מצוות עשה היא על כל איש מישראל אשר ידו משגת לכתוב חומשי התורה ומשנה וגמרא ופירושיהם, להגות בהן הוא ובניו. כי מצוות כתיבת התורה היא ללמוד בה, כי דכתיב ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, ועל ידי הגמרא והפירושים ידע פירוש המצוות והדינים על בוריים, ולכן הם הספרים שאדם מצווה לכותבם וגם אסור למוכרם. כאמור, בעזרת השם בשיעור הבא נדבר על האיסור למכור. אם כן, דברי הראש, הראש מדלג על כל החקירה שדיברנו מקודם. הוא מסביר למעשה, המצווה לא בכתיבה ולא בהחזקה. המצווה היא בלימוד. המצווה היא להחזיק, לכתוב, איך שלא ננסח, אבל עיקר המצווה היא הלימוד באותם ספרים, וכל חובתו של אדם לכתוב או לקנות ספרי תורה לא באה אלא כדי שאדם יזכה בפועל ללמוד בספר. כפי שראינו מקודם, המקור למצווה הזאת של כתיבת ספר תורה, סוגיה שעוסקת במצוותו של המלך, ואומנם המלך מחזיק שני ספרים, ספר אחד הוא הספר שירש מאבותיו והוא מניח בבית גנזיו, והספר השני, ספר שהוא מצווה לכתוב בעצמו, והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. מדברי הראש אנחנו למדים שזו בעצם המצווה על כל אדם מישראל. המצווה על כל אדם מישראל זה לא לקחת ספר כדי שיעמוד בארכיון. המצווה על כל אדם מישראל היא לכתוב ספר תורה או לקנות ספר תורה כדי שיוכל ללמוד בו בפועל. אז נכון, והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו, זו ודאי מצוות המלך ולא על כל אדם מישראל. אבל בהשראת המצווה הזאת של ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, אומר הראש, עיקר המצווה הוא בספרים דווקא לצורך לימוד, וזה אם כן חידושו הגדול של הראש. בהבנת כוונתו המדויקת של הראש בחידוש הגדול הזה, מצאנו מחלוקת גדולה מאוד בין המפרשים והפוסקים. בנו של הראש, הטור, כאן אצלנו בסימן ריש עין ביורה דעה, מבין לדברי אביו כפשוטן, ואומר בזמן הזה אין מצווה לכתוב ספר תורה. המצווה השתנתה. אין חובה ללכת לסופר ולשלם לו 100 או 150 אלף שקל כדי לכתוב ספר תורה. המצווה הזאת כביכול הייתי אומר בטלה והוחלפה במצווה אחרת. והיא המצווה לקנות ספרי לימוד כדי לדעת את ההלכה כפי שכתב הראש. כך כאמור מבין הטור את דברי אביו. הבית יוסף כאן אצלנו דוחה מכל וכל את ההבנה הזאת ואומר, הייתכן? הייתכן שהראש אמר שפשוט אפשר לבטל או לדלג על מצווה שבתורה? מצווה מפורשת בשס, נפסקה להלכה ברמב״ם, הוא בא הראש ויגיד, אין מצווה כזאת לכתוב ספר תורה? ולכן אומר הבית יוסף, ברור שגם הליבה דה הראש, מחויב כל אדם מישראל לכתוב ספר תורה. ספר תורה כשר, כדת וחדים. אלא שבנוסף על המצווה הזאת, חשוב גם לקנות ספרי לימוד, שיוכל ללמוד מהם בפועל. האחרונים מתנסחים שבעצם יש כאן אולי שני דינים. שני דינים לא במובן הבריסקאי המובן, אלא בפועל, שני דינים, שתי מצוות, שתי חובות. אני מקריא למשל משהו דברי יציב של האדמור מקלויזנבורג, יורה דעה, סימן קופסה מכתת, ונראה מגופו של מקרא, דכתיב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, שזה מורה שיש כאן שתי מצוות. מצוות כתיבת ספר תורה לכם דייקה, כלומר לשם קיום המצווה של כתיבת ספר תורה, ולכתוב ספר בשביל לימוד. שיוכלו התלמידים והתינוקות להגות עד שיהיו הדברים שגורים בפיהם. ובשביל מצוות כתיבת ספר תורה שיש צורך לכתוב את השירה הזאת, אסור לכתוב כלל פרשיות, ולכן בהכרח לכתוב כל התורה מראשה לסופה. מה שאין כן בכתיבה לצורך לימוד, שזה מצווה בפני עצמה, מותר לכתוב בחומשים. והרואה יראה כותב יציב שזוהי דעת הראש. דחלק המצווה שכתבו לכם במקומה עומדת גם בדורות הללו. אלא שיש חלק נוסף במצווה, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, וזה מקיימין העידנה בכתיבת חומשי התורה, ומשנה וגמרה ופירושיהם ודוק. אם כן, כאמור, שתי הלכות ושתי מצוות, האחת, אותה מצווה שהייתה מקובלת מכל הדורות, אין בסמכותנו לבטל מצוות, כל אדם מישראל נדרש לכתוב לעצמו ספר תורה כשר, ובצד המצווה הזאת גם לרכוש חומשים, ומשנה וגמרה וכל הדברים שמהם למדים הלכה למעשה. כאמור, אז זו אם כן המחלוקת בין הטור לבין הבית יוסף בהבנת כוונת הראש, וגם להלכה, הרבה אחרונים, והטז בראשם, הולכים אחרי הבית יוסף, והשולחן ערוך, ודאי שגם בזמן הזה יש מצווה לכתוב, מאידך, הדרישה והשח שמביא אותו הלכה למעשה, טוען, לא, צריך להבין לדברי הראש כפשוטם. וכותב השח דבר מדהים, אני מקריא את לשונו, אבל בזמננו זה, שנעשה לנו היתר לכתוב ספרים דפים דפים כל אחד בפני עצמו, אם כן למה לנו לזלזל בכבוד ספר תורה בחינם ללמוד מתוכו שלא לצורך? ונמצא בדורות הללו שאין לומדים מתוכה, להיקה בהם מצוות עשה. ועל כן נראה עיקר כדעת הראש ולא כדברי הבית יוסף. אני לא יודע למה השח כאן חושב שללמוד מספר תורה, ספר תורה אמיתי, על קלף וכו', למה השח חושב שללמוד מספר תורה זה לזלזל בכבודו בחינם? שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, שהרב ראם הכהן, ראש ישיבת עותניאל, בליל שבת, כאשר עומד בבית הכנסת ודורש, פותח את ארון הקודש, מוציא את ספר התורה ואת הפסוקים הרלוונטיים לדרשתו, הוא קורא מספר התורה. כאמור, השח כאן כותב שזה זלזול. זלזול בכבודו של הספר, ובאמת אני אומר, אני לא יודע. לא יודע למה השח ראה את הלימוד ישירות מן הספר כזלזול. השח כנראה חשב שצריך לשמור את ספר התורה דווקא לקריאה בבית הכנסת, ולכן כאמור לדעתו, המצווה המוטלת על כל אדם היא ברכישת ספרי לימוד. טוב, אין ספק שמצד פשטות המקורות, העיקר כדעת הבית יוסף והתז, כמו שנפסק בשולחן ערוך, שהמצווה היא דווקא בספר תורה. מצד שני, כולנו יודעים שהמציאות היא שספרי תורה כל כך כל כך יקרים, עשרות ומאות אלפי שקלים, ולכן, לפחות בגדר לימוד זכות על מנהג העולם, אני מודה כאן בכל השומעים, לי אישית אין ספר תורה ששייך לי, איזשהו חלום יום אחד, אבל כרגע אין. ברור שלרוב האנשים בעולם אין ספר תורה ששייך להם, וכנראה שלפחות כלימוד זכות על מנהג העולם צריך לומר שההלכה היא כמו הטור והשח, שבאמת מקיימים את המצווה הזאת ברכישת ספרי לימוד. אז אם כן, דיברנו על החקירה, אם המצווה היא בכתיבה או בהחזקה, אבל בעצם כנראה יש כאן שאלה הרבה יותר מהותית, והיא האם המצווה היא בכתיבה או בהחזקה גם יחד, או שמא המצווה היא בעיקר בלימוד, ואם באמת המצווה היא בלימוד, אפשר להגיע לאותו חידוש גדול של הראש, שאפשר לקיים את המצווה גם בספרים אחרים ובחומשים למיניהם. נסיים את דברנו בעוד שתי הערות קצרות בסוגיה הזאת. הערה אחת שקשורה להגהה של ספרי התורה. הזכרנו מקודם את הגמרא במנחות לגבי אדם שחוטף ספר תורה מן השוק, והגמרא שם מסיימת ואומרת, ואם הגיעה אפילו עוד אחת, מעלה עליו כאילו כתבו. כלומר, התוספות שם מסבירים שהמדובר על אדם שחטף ספר תורה מן השוק, אבל ספר תורה פסול. כלומר, ספר תורה נפסל, היה חסרה הזאת, היה דיבור בין אותיות, היה משהו אחר שפוסל את הספר, ובא אותו אדם ותיקן את אותו, את אותה טעות, את אותה תקלה בספר, ואם כן, דינו לא כחוטף מן השוק, לא כקונה, אלא כאילו הוא כתב. אין חובה לכתוב את כל הספר, מספיק רק לתקן, ויש הרבה אנשים בשנים האחרונות שעוסקים בנושא הזה של תיקון ספרי תורה, וכאמור, גם תיקון של ספר הוא חלק מן המצווה. כאמור, אם אפילו עוד אחת חסרה בספר התורה, הספר פסול, ולכן מי שמתקן את, מי שמתקן את אותו חיסרון מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו, אלא שבעניין הזה יש דיון מאוד מאוד גדול, ובינינו אני מודה שיראה קצת מוזר. אני חוזר לאותו קובץ של תשובות בשגסריה שהסגרנו מקודם, שלוש תשובות, למדלד, למדהי, למדבר, בשוט שהגת אריה. השגת אריה אומר, כתוב בגמרא למסכת קידושין בדף למד, שלאורך השנים נוצרו טעויות בכתיבת ספר התורה, ואנחנו היום לא בקיאים בחסרות ויתרות. יש לנו מסורה, כיצד לכתוב כל מילה, למעט הבדלים דקים שקיימים בין הקהילות השונות, פצוע דקה והיו כל ימי נוח, אבל ככלל יש לנו מסורת, אלא שחזל כבר אמרו, המסורת לא בהכרח מדויקת, ואנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. אומר השגת אריה, אם ספר תורה שחסרה באות אחת פסול, ואנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות, אז אי אפשר היום לקיים את המצווה. אי אפשר לקיים את המצווה הזאת, כי ספרי תורה שלנו לא בטוח שהם מדויקים. כך אומר השגת אריה, וכל העולם צועק על השגת אריה הזה ואומר, אם אתה צודק, אז גם מצוות תפילין אי אפשר לקיים, כי כל התפילין שלנו בחזקת פסול, כי לא בקיאים בחסרות ויתרות. וכל המזוזות שלנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. טוב, אז יש שמתרצים שלגבי פרשיות התפילין והמזוזות, אותן פרשיות עצמם אנחנו כן בקיאים, אבל בשאר התורה לא בקיאים. בכל מקרה זה חידוש מאוד מאוד גדול של השגת אריה, האם באמת יכול להיות שכל המצווה הזאת לא לגמרי מדאורייתא בזמן הזה. הדבריאציב שהזכרנו מקודם באמת אומר שלפי השגת אריה יותר קל לפסוק בפשטות כמו הראש ולומר שיות שספרי התורה לא בטוח מדויקים, אולי יוצאים ידי חובה גם בחומשים. ושאלה נוספת שמפלפל בהשגת אריה שם, היא האם נשים חייבות במצווה הזאת? האם גם אישה מחויבת במצווה של כתיבת ספר תורה? כבר בספר החינוך, שם במצווה תרי"ג, כותב החינוך ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים, חייבים בתלמוד תורה וכמו כן לכתוב אותה, ולא הנקבות. אם כן, החינוך כותב בפירוש שהמצווה נוהגת רק בזכרים, רק בגברים ולא בנשים. וגם כאן, החינוך מנמק את דברה ואומר שהגברים, הזכרים, חייבים בתלמוד תורה. כבר היות שאישה פטורה ממצוות תלמוד תורה, ממילא היא גם פטורה ממצוות כתיבת ספר התורה, מאוד מתאים לדברי הראש שראינו מקודם. אלא שמקשה עליו השגת אריה ואומר, גם אם אישה פטורה ממצוות והגית בו יומם ולילה, ברור שאת מצוותיה שלה היא צריכה ללמוד. ברור שאישה צריכה להיות בקיאה בהלכות הרלוונטיות לה, ברור שאישה צריכה להיות בקיאה באמונות ובדעות, סיפורי האבות והאימהות רלוונטיים לנשים בדיוק כמו לגברים, ולכן השגת אריה טוען, פטור האישה זה לא בגלל שהיא פטורה ממצוות תלמוד תורה, אלא שהיות ולהלכה נשים פסולות לכתיבת סתם, יש לנו הלכה שספרי תורה, תפילין ומזוזות, אפשר לכתוב רק על ידי גברים ולא על ידי נשים, ממילא היות שברור שמימד מאוד מרכזי במצווה זה הכתיבה בפועל של הספר, ואישה אינה יכולה לכתוב, ממילא אומר השגת אריה, נשים פטורות מן המצווה הזאת, כי הן אינן בכלל כתיבה. אז אם כן, כאמור, מפורש בחינוך שנשים פטורות, השגת אריה, החינוך מסביר את זה שהן לא מחויבות במצווה, השגת אריה מסביר שהן פסולות לכתיבה, להלכה אבל, שוב נחזור אל הפתחי תשובה, הוא מצטט תשובה של הרשבש, הרשבש בנו של התשבץ, בסימן שין כף דלן, והוא כותב שם, ובזה אנחנו מסיימים, כותב הרשבש, לפי שאנשים, אף על פי שאינן מחויבות ללמוד תורה, אבל זוכות הן לחיי העולם הבא בזכות התורה שמלמדים את בניהם, ומוליכים אותם לבית הספר, ואם כן, אף על פי שאינן מצוות בתלמוד תורה, אבל זוכות הן לחיי העולם הבא בשכר שמסייעים בו, ונראה באמת ברור שאין לך איש או אישה מישראל שאין להם חלק בתורתנו הקנושה. אין מישהו שלא רוצה, שאין לו את האות שלו כאמור בתורה, שאין לו את הרצון, את ההשתוקקות הזאת להגות בתורה, להתענג על המראה של התורה, והדבר הזה נכון ללא ספק. גם בגברים וגם בנשים. ולכן, גם אם נכון שפורמלית, כמו שפסק החינוך והשגת אריה, מצוות כתיבת ספר תורה אינה מוטלת על אישה, היינו אומרים שלפחות על פי דעתו של הראש, שלקנות את אותם ספרי לימוד, לקנות את אותם דברים שמהם בפועל, בהם בפועל אנחנו עוסקים בתורה, ברור שהמצווה הזאת נוהגת גם בגברים, גם בנשים, שכן כאמור, המצווה הזאת מבטאת את הרצון של כל אחד, וכאמור כל איש וכל אישה מישראל, שיהיה להם חלק בתורתנו הקדושה.